אז פעם שבר אמרנו, שלמעשה הנקודות החולשה שלנו, נקודות החולשה שלנו, המקומות הכואבים שלנו, שמציינים בעצם את נקודות החולשה, הכאב. הכאב הוא תולדה של מפגש לא מבורר עם המציאות, שאנחנו נפגשים עם מאורה, שלעת עתה הוא גדול עלינו. מתוך נקודת מוצא כמובן, שכל מאורע שאנחנו נפגשים איתו, הוא בעצם איזשהו קפסולה, איזשהו הזדמנות למפגש עם הבורא. אז כאשר אנחנו מרגישים כאב או חיכוך, או הרגשת אינחות במפגשים עם מאורעות, אמרנו שזה סימן שהכלים שלנו לא מספיק רחבים. חסר לנו את הבשלות המשלות הנפשית כדי להתמודד בצורה מכובדת עם הניסיון הזה, לכן מרגישים את הכאב, השריר חלש. אבל ראינו שמתחת לכאב הזה, אם רק נדע להפוך את האבן הזו, נמצא שם אוצר גדול. כי הממד הרוחני או האור או המעלה, היא מתחבד בדרך כלל מאחורי החולשות. זאת אומרת, לא נוכל בשום אופן לגלות את הרמה הבאה שלנו אם לא נתמודד עם החולשה הנוכחית שלנו. כלומר, אם אני מרגיש קושי כאשר אני מטפס בהליכה רגלית עלייה של 45 מעלות, אם אני לא אחליט להתמודד עם הקושי הזה, אני לא אגלה את היכולת הפיזית שלי בעצם לעלות את העלייה הזו בקלי קלות. ממש כאיילה. אחרי זה אני צריך להתמודד עם זווית של 70 מעלות. ואז אני ארגיש את הקושי הזה. אם אני אחליט להתמודד עם הקושי הזה, מתוך אמונה שיש בי פוטנציאל ויכולת שלא נתגלתה עדיין, כל עוד לא החלטתי להתמודד, כמובן, היא לא נתגלתה. אם אני אחליט להתמודד, יש לי סיכוי טוב לגלות את המדרגה הבאה, שכמוסה בתוכי, בעצם צפונה בתוכי, היכולת הזו קיימת היא רק ממתינה, כן? שיעשו המעשים הנכונים כדי שהיא תתגלה. מה שאנחנו רוצים להדגיש כאן, שהמעלה הזו למרבה הפלא מתגלה דווקא מתוך קושי ויסורים. אם אתם תעזרו לזחל של פרפר המשי לצאת מהגולם שלו ולא תיתנו לו לעשות את זה לבדו, הוא ימות. זה דבר ידוע שאסור לעזור לזחל לצאת החוצה. הוא צריך להתמודד עם זה בעצמו. הוא לא קונה את זכות החיים שלו, את כוח החיים שלו, אלא אם כן הוא מתמודד ונאבק, כן, עם המהלך הזה של הבקיעה מתוך הזחל. פינגווינים קיסרים, זה דבר מדהים. אפשר לראות שאחרי שהביצה כבר מגיעה לשלבים האחרונים שלה, וכבר אפשר לשמוע אפילו את הגוזל מבפנים, כן? אפשר לשמוע אותו ממש בפנים, והוא מתחיל לבקיע את הביצה, בני הזוג לא עוזרים לו. לא אבא ולא אמא. ממש לא. לא עוזרים לו. ולוקח לו 3 ימים לבקיע את הביצה. כן, זה יכול להגיע 3 ימים. 3 ימים תמימים. כן? לוקח לבקע את הביצה. חרם על הגוזל, מסכן, קטנצ'י כזה. לא מספיק שהוא היה שם בתוך הביצה, בתוך הביצה הזו כמה זמן, 42 יום, לא יודע בדיוק כמה זמן. שם דחוס כאילו, הוא דחוס שם בצורה שאם פותחים את הביצה, קשה לראות שיש יצור חי בפנים. זה כמו איזה יצור גבס שעשו, זה כמו, זה, לא רואים בכלל יצור חי, הוא כך, כל מילימטר הוא מנוצל בתוך הביצה, הוא כולו נמצא בפנים כמו שמקפלים מצנח, או, כן? יותר מזה, הרבה יותר דחוס. נמצא שם תקופה של, באמת, סוף סוף, תעזרו לו, תהנה עם המקור שלך איזה מכה אחת, אבא פינגווין, נגמר הסיפור. שום אופן, הוא מאזין האבא ככה, מוריד את הראש מדי פעם, מסתכל על הביצה, מאזין כמובן שאסור להוציא את הביצה מחוץ לפלומה שלו, אחרת הוא יקפה למוות, אל המקום הגוזל, ונמצא בפנים. על הרגליים, הביצה מונחת על הרגליים, והוא הכניס לתוך הכיס של הפרווה. והוא 3 ימים ככה, שחקו הנערים לפנינו. אבל יש פה איזו חוכמה עצומה שתמונה בהבנה הטבעית של בעלי החיים האלו. שאי אפשר לזכות בחיים, אי אפשר לזכות בעוצמה של חיים, אלא אם כן אתה מגלה אותם מתוך קושי גדול. ואותו דבר אמור גם כאן, הקדוש ברוך הוא סיבך אותנו, משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה, משל לאב שנתן לבנו מכה גדולה, לבנו מכה גדולה זה יצר רע, וזו מכה באמת גדולה, זו מכה שמתפשטת על פני כל האישיות כולה, מכף רגל ועד ראש, רק רע כל היום, יצר רע. ואמר לנו, צאו והעירו לפניי במבואות האפלים. תכירו את החולשת האלו, ותדעו לכם שכל חולשה כזו, כל חולשה כזו, היא בעצם מגלה לכם את היפוכה. כלשונו של המהר"ל, נצח ישראל, בראשית נצח ישראל, כן? ידיעת ההפכים היא אחת, שמתוך הגלות נדע את הגאולה. מתוך הגאולה נדע את הגלות. כן? מתוך השחור נדע את הלבן. זאת אומרת, יש בנו בתוך הנפש דבר והיפוכו. יש בנו בתוך הנפש את מידת הגאווה המקולקלת, כדי שנחפוץ ונרצה את מידת הגאווה האמיתית, או את מידת הענווה. זאת אומרת, כל מידה שמופיע אצלנו בצורה שלילית, כל חסרון, הוא בעצם אמור לעורר, כן? ולדרבן את היפוכו. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה כלל גדול. שברגע שאדם לא מאפשר לעצמו, או לא בוחר להכיר את ההפך מהחולשה שיש לו, כן? אם אתה עולה על מתח ועושה שתי עליות, ואתה נופל, ובמקום להכיר את ההפך, היינו, ההפך פירוש הדבר, זה היכולת שלך להיות חזק, ולעשות, לעלות על מתח 20 אפילו. זאת אומרת, זה צריך להרגיז יצר טוב על יצר רע. זאת אומרת, המציאות של יצר רע, המציאות של החולשות, הן אמורות להרגיז אותנו. הן אמורות לעורר, להציס בנו את המידה ההפוכה. כן? מה קורה בדרך כלל? אדם מרגיש את החולשה שלו ואומר, זה אני. במקום שזה יעורר אותו לדבר ההפוך בדיוק, הוא אומר, זה אני. כן? הוא איבד את תנועת החיים המשמעותית ביותר. כן? שזה עת שלט האדם באדם לרע לו. לרע לו לשולט. כלומר, באמת השליטה של יצר הרע בנו, עניינה זה לעורר אותנו לטוב. כמו שאנחנו רואים בדרך כלל, שבני אדם כאשר הם נכשלים, כן? אז הם עוזרים כוח ומשתדלים להראות גם לעצמם ואולי גם לאחרים שהם יכולים אחרת. בדרך כלל, על פי רוב, הכישלון הוא מביא לכישלון. על פי רוב. כן? כישלון מביא לכישלון, להתחשלות בדרך כלל. צריך מאוד להיזהר שהמפגש שלנו עם החולשות שלנו לא ייצור בנו, חס ושלום, השלמה, כן? או הסכמה. שזה אנחנו, זהו, נגמר הסיפור. ולא שמועיל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אדרבה, שיעבוד מצרים צריך להוליד בנו את החפץ העצום, כאשר יענו, כמו שהיה בהתחלה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. שאתה רוצה לעצור ולעכב אותי, כן? אני עוד אגלה כוחות כפולים וכופלים. זה המצב הבריא. אבל להגיע למין השלמה כזו, לשבירה מורלית, ולהסכמה עם החולשה, ולהגיד, זה אני נקודה, אני לא מסוגל, אני לא יכול. אנחנו איבדנו את כל המומנטום של החיים, שכל החיים האלה בנויים על מתח, של מטענים חשמליים מנוגדים, פלוס ומינוס. כן? פלוס ופלוס, כל הסכמה שאין במתח, היא יוצרת דחייה בדרך כלל. היא לא יוצרת שום דבר משמעותי וחיובי. שום יצירה לא צומחת מזה שאנחנו מניחים רק לכוח אחד לפעול בתוך המציאות, אנחנו לא מעמידים, כן, מולו את ההיפוך. ראה נתתי לפניך. את הטוב ואת הרע, דווקא את הטוב ואת הרע. אם אתה לא רואה את הטוב ואת הרע, אם ידיעת הרע לא מולידה בך את הכרת הטוב, אתה לא בעל בחירה בכלל. אתה פשוט לא בעל בחירה. אתה מונוטוני. כן? אתה לא טיפוס משוכלל, אתה חד תאי, אתה אמבה, כלום, שום דבר. אתה לא יכול להתפתח לשום מקום. כן? לא יכול להתפתח. אין אפשרות להתפתח. אלה על ידי מלחמות. כן? עושה מלחמות, זורע צדקות, מורה רפואות וכן הלאה. זה כלל גדול מאוד. כן.
זה נכון שאסור לנו להשלים לגמרי עם החולשות שלנו, זה אסור. אבל אם אני כל פעם אשים יד על הדופק, וכל פעם כביכול יעשה מין האנשה עצמית כזאת על עצמי...
האנשה בעין או באלף?
האנשה
עצמית. מה זה האנשה? למה? לא דיברתי על האנשה. בכל
אני אבקר את עצמי על החסרונות שלי.
לבקר את עצמי?
לא הולך לבדל את זה.
בכלל לא, אני לא דיברתי על ביקורת. אדרבה, אני אמרתי שהחסרון הוא מדייק ומכוון אותי ליתרון. בזה שלוחצת עליי אבן הקשה, כן, לוחצת עליי, דווקא אז אני, כן, מתעורר לחיות. זאת אומרת, האיום שקיים בחולשה. החולשה היא סוג של איום. שמוליד בי רצון עז להתמודד וללחם. תסתכל כל ההישגים של עם ישראל במאה השנים האחרונות, זה הכל היה בעקבות איומים. כן? חסרון אדיר שהתנפל עלינו, כבשה אחת בין 70 זאבים, שבע צבאות ערב התנפלו עלינו למחרת, כן? תוכנית החלוקה, כן? התוצאות של האומות המאוחדות, כן? שבע צבאות ערב התנפלו עלינו למחרת, הכרזה של בן גוריון, להקמת מדינה יהודית, הנני מכריז בזה, כן? למחרת, תכף מיד התחילה מתקפה. אבל תראה מה זה עשה ליישוב היהודי. איזה כוחות גילינו, אנחנו לא מאמינים על עצמנו בכלל. אנשים הגיעו לרמות כאלו שאחרי מלחמה, איש חזר, כל אחד חזר תחת גפנו ותחת עינתו, אמר לעצמו, זה אני? מי ילד לי את כל אלו? גם שאול בנביאים, מה זה? איזה כוחות התגלו פה? מתוך מה הם התגלו? דווקא מתוך האיום של שבעה צבאות ערב.
אבל אם נשליף את זה...
ככה זה. אז אני אומר, זה לא ביקורת. זה מאוד מעניין, כי הפרק הבא שאנחנו נלמד, הנושא הבא שאנחנו נלמד, זה באמת איך להתייחס ל... איך להתייחס לביקורת עצמית, איך להתייחס בכלל להכרת השלילה שבנו, להיזהר מאוד, לא לאפשר להכרת השלילה לסרוט אותנו, כן? ליצור בנו חס ושלום, ייאוש למחצה, לשליש ורביע. נדבר על זאת בעריכות. אבל פה אני ממש מדבר על כך שחשיפת החסרון הוא, אדרבה, הוא מוליד עוצמה כבירה. סוף סוף גורם לנו להתוודע באמת להפך, לאנטיתזה. כן? לאנטיתזה של הגאווה, לאנטיתזה של הכעס, לאנטיתזה של חולשת הרצון. תבין, כשאדם יושב על הספה וחולשת רצון נוראה, ויום אחר יום לא עושה דבר, פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, לכל הרוחות, מכה ככה על המסעד של הספה, ועכשיו הוא הולך, כן, לעשות משהו עם עצמו. אתם מכירים את ההתרוממויות האלו במצבים של חולשה? כן? לא ייתכן, לא יכול להמשיך ככה. כן? לא, אסור ככה להמשיך. תח, הוא מתרומם ועושה מעשה. ו... הדבר הזה אמור להיות למעשה, לפקוד אותנו, המודל המופלא הזה, כן, של חסרון ומילוי, הוא אמור לפקוד אותנו בעצם... כל היום זה סביב הציר הזה. יש לנו כיבושים קטנים פה ושם, חסרון הוליד בנו איזה מעלה מסוימת, אנחנו מתבצרים על המעלה, נהנים ממנה, כן? אנחנו ברוך השם לקיקים את האצבעות קצת, זכינו לקנות משהו, וריבונו של עולם כבר מביא את מדרגת החסרון הבאה, כדי שלא נשאר מובטלים ולו לרגע. כן? כבר נעסוק בחתירה ליעד הבא. קרא לזה ככה. כן. שאלה? כן.
מלחמה בעצם הרע צריכה לעשות תמיד מתוך
שמחה,
מתוך אופטימיות?
בדיוק, זה בדיוק מה שאומר.
אין לי שום חסה של רגש אחר, שאולי כעס קצת, של רגש.
לא, לא, לא. לפי דברינו כאן, כן, לפי דברינו כאן, כל המאבק הזה, כן, עם יצר רע, הוא מאבק מאוד מאוד, הוא קשה, אבל יש בו עונג גדול, כי אני יודע את התכלית שלו, אתה מבין? זה לא שאני כל הזמן עסוק בקרבות בלי מה ותו לא. אני יודע, כן? זה לא סתם קרבות בלי מה, כן? בלי משמעות, נגיד ככה. זה קרבות שעניינם זה לגלות משהו נסתר ונעלם. זאת אומרת, כדאי לפנות טונות של אפר, בשביל התקווה שיש שם מישהו חי, אתה מבין? זאת אומרת, חשוב מאוד לכוון, כלומר, האופן שאנחנו מציגים כאן את מודל המאבק, הוא אופן מאוד חשוב, כי הוא יסוד השמחה של המאבק. כי אם זה נתפס לנו כרכבות בלימה, בלי גבול, אז באמת אין שום תכלית לדבר הזה. אין שום תכלית, כן? אז כל הזמן רק לעסוק ולהדוף, ולהדוף, ולהדוף. מה התכלית שזה הכיפוף, כן? מה שאומר השיר. שמנעני עלי את הגוף. מה התכלית של כל הסיפור הזה? כן? לשבור לי קצת הגאווה, כמו שהוא אומר. או, בסדר גמור. זה כבר גישה אחרת לחלוטין. כן? מה מסתתר? כן? מה הגמול? מה הערך של כל המאבק הזה? כן? הבנה כזו היא מרחיקה מאיתנו את העצבות, היא מרחיקה מאיתנו את הייאוש בקרבות, כן? במאבקים, במלחמות. די.
במינון
נכון. קדוש ברוך הוא יודע את המינון. בדיוק אבל. מה?
מבחינת האדם.
כן?
כן.
לאלון, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, תגיד לאלון משהו.
זה שהשמרו שהקדוש ברוך הוא מנסה את הבן אדם, רק בניסיון שיש לו את הכוח לעמוד בו. אז המינון הקדוש ברוך הוא כבר... זה בילטין בתוך הניסיון, אתה מבין?
כן, אבל לא...
אתה יכול להגיד, וואו, יותר מדי בשבילי.
לא יודע שיש לך את הכוח
הזה.
אני מדבר על העניין מצד האדם, לא מצד הקדוש ברוך הוא. זה נכון שהקדוש ברוך הוא ממית את הבן אדם בניסיון שמתאים לו. אבל אני מדבר מצד האדם.
איך האדם מקבל את זה?
האדם מסתכל על זה, אחרי שכביכול עמד בניסיון הזה, אם הניסיון הזה באמת הוריד לו או שהוא לא הוריד לו.
איך האדם מסתכל? זה בדיוק הנקודה. איך אתה... זה תלוי בנו, בגישה נקרא לזה כך. אנחנו לא יכולים לשנות כלום מבחינת הניסיונות. כל הבחירה של החופשית של האדם זה רק הגישה לדברים. כן? לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות דברים. כן? אנחנו יכולים להימנע מדברים מסוימים, או שלא יבוא עלינו דבר מסוים. הרבה פעמים זה לא נכון. הדבר יקרה. כל השאלה היא איך הגישה שלך לאותו דבר. כן? המרגלים שבאים לארץ ישראל, זה ודאי שהם יפגשו את מה שהם יפגשו פה. השאלה איך הם ניגשים לזה. כן? אם אתה ניגש לזה בייאוש, בהרמת ידיים, כן? אוף, אין לי כוח, אנחנו לא מסוגלים, ארץ אוכלת יושביה. או שאתה ניגש לזה באמונה, כמו ישוע וקלה. כן? טובה ארץ מאוד מאוד, כן? יכול נוכל.
אתה ניגש לזה באמונה, ואחר כך בקרבד הוא אומר, אבל מה, בכל זאת זה קרה לי.
זה יקרה בכל מקרה. רוב התוכניות שאנשים מתכננים, אני חייב לומר, כן? תחשבו פעם, כמה תוכניות אתם מתכננים ביום, וכמה מזה יצא לפועל. לא מדבר כרגע על זה שאתם מתכננים לבוא לבית המדרש. זה מטרה כללית, כן? שבדרך כלל אנחנו מצליחים להגיע לבית המדרש. אבל בתוך הפרטים, בתוכניות, בציפיות, כמה מזה מתממש? מעט מאוד מתממש. יש לריבונו של עולם סידור עבודה אחר לגמרי. כן? יש לו סידור עבודה, והוא מפגיש אותנו עם מצבים שלא ציפינו. אדם במהלך שעה אחת פוגש את עצמו במצבים שהוא לא ציפה להם. הוא לא ציפה לפגוש את פלוני במסדרון. הוא חושב שהוא ילך מחדר האוכל למקום שלו, בית המדרש, כן? הוא יחלוף על פני אנשים מסוימים וכן הלאה, אבל הוא לא ציפה שהוא יפגוש דווקא את פלוני. הוא לא ציפה שהוא יתקל ברגל של השולחן ויפול. הוא לא ציפה שהוא... קוראים המון דברים שאנחנו לא מצפים להם. זה חומר הגלם של הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מחליט עליהם. ואתה רק צריך לדבר על הגישה, זה הכל. זה ענווה. ענווה זה לבחור בגישה. זה לא לנסות לשנות חוקי מציאות. כן? לא לשנות חוקי מציאות. גישה. זה כל האדם. כן, עכשיו, אז אמרנו, כן, אמרנו שאוצר גדול תמון מתחת לכל ניסיון וניסיון, וכל אדם צריך להתמקד ולהתרכז בנקודת החולשה שלו, באזור המשגה שלו, נקודה החלשה שבו, ולחשוב עם עצמו, כן, לקבל על עצמו, מתוך הבנה, כן, שהנה הוא הולך לזכות מעלה גדולה ועצומה, לקבל על עצמו, אם כן, להתמודד עם אותה חולשה. ולנסות למצוא עד כמה שאפשר את היפוכה, או את היפוכה, לפעמים זה את היפוכה, כן? היפוכה, או להשתמש באותו הכוח, להשתמש באותו הכוח רק בפורמט אחר, בהתכוונות אחרת, מה שנקרא לתעל, כן? זאת אומרת, לפעמים מידת הגאווה שמקרקרת בתוכי, כן? היא אומרת לי, תעבוד על ענווה. לפעמים מידת הגאווה שמקרקרת בתוכי אומרת לי, תהיה גאוותן קדוש. זאת אומרת, לך לגאווה, זה כוח מאוד חשוב בך. מאוד מאוד חשוב בך. אבל אתה צריך לעבוד על המידה הזו כדי שתצא לפועל בצורה חיובית. אתה צריך לשים לב היטב, כן? צריך לראות היטב מה באמת החולשה הזו מרמזת לי. זה כמובן קשור באופן ישיר עם ההבנה של האדם את אופיו. אם אדם באמת נברא להיות מנהיג, כן? אז אין מה לעשות, הגאווה זה דבר מרכזי בו. הוא צריך להיות סמכותי, הוא צריך להיות מנהיגותי, הוא צריך להטיל מורה, כן, על אנשים, זה חלק מהתפקיד שלו, כן, לנהוג באומץ, בסמכותיות. אדם כזה, הוא לא יכול לוותר על מידת הגאווה שלו, על מידת הגבורה שלו, על מידת הניצוח שלו. הוא חייב להשתמש במידות האלו. והוא צריך לראות איך להשתמש במידות האלו בצורה נכונה יותר. כן, לעומת זה, אצל אדם אחר, דווקא מידת הגאווה, היא מופיעה אצלו כגיבנת. כן, שצריך, איך אומרים, והיה עקוב למישור, את הגיבנת הזו הוא צריך ליישר. אף לסלק את המידה הזו, זה לא שייך לו. הוא צריך לחשוף את הענווה שיש מתחת למידת הגאווה הזו. אז תלוי בכל אדם ואדם, לפי המבנה האופי הבסיסי של כל אחד ואחד, הוא צריך לראות איך להתייחס לאותה חולשה שמופיעה בו. האם לסלק ולהדיר אותה, או האם לעצב אותה מחדש. אז תלוי בזה. כן. זאת אומרת, שאנחנו מבחינים בחולשה מסוימת שיש בתוכנו, כן? על פי רוב, מצידנו, מצד האדם הבוחר, ועל הבחירה, ייתכנו שתי סוגי פעולות ביחס לחולשה הזו.
אבל כאן ציינת את זה לא כחולשה. האדם המנהיג שיש לו...
לא, אבל כרגע זה מופיע אצלו בתור חולשה. כרגע הגאווה שלו מופיעה בצורה שלילית. כרגע. כרגע אני מדבר על זה שזה מופיע בצורה שלילית. כרגע אנחנו מדברים על זה בתור חולשה. כי זה מופיע בצורה שלילית. כרגע זה חולשה. כרגע הוא גאוותן. גאוותן שלילי. כרגע. אכן, ההתמודדות עם אותה חולשה יכולה להיות באחד משני אופנים. כן? או לסלק, כן? לגמם, להשטיח את המידה הזו, ולגלות תחתיה את מידת הענווה, כי מידת הענווה שייכת לו ביותר, יותר שייך לה, בעיקר אופיו, ולפעמים, מתוך הבנה שהוא נועד, כן, להוביל, הוא לא יכול לוותר על מידת הגאווה. היא חייבת להימצא. היא חייבת להימצא ברעננות, בעוצמה, אבל היא חייב לעשות בה שינוי מהותי. לשדרג אותה, לברר אותה, קרא לזה כך. כן? וזה תהיה העבודה שלו. העבודה שלו זה לא למצוא את הענווה במקום הגאווה, אלא למצוא את הענווה בגאווה. מתוך מידת הגאווה, אז הוא ימשיך להיות מליגותי, ימשיך להיות סמכותי, כן, זה יהיה ברור, חזה הוא מתוח, הוא מוליך גייסות לקרב, כן, דוד המלך, כן, דוד המלך הוא גאוותן גדול, מאוד מאוד גדול, אבל יש בו ענווה, זה הביטוי של עדינו העצני, כן, מצד אחד הוא קשה כעץ, זה מימד הגאווה שבו, המצד שני הוא מתעדן כתולעת, זה מידת הענווה שבתוך הגאווה, שזה תרתי דסתר ממש, זה כאילו שני הפכים, שאיך בכלל מפגישים ביניהם, זו עבודה מאוד רצינית, שהיא תלויה וקשורה בירת שמיים, כן? אם אדם אין לו דבקות גדולה בקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להוליד את השלום הפנימי בין הענווה וגאווה. הרבה יותר קל להיות גאוותן ולא ענב, או ענב ולא גאוותן, מאשר להיות גאוותן ענב. מי שזו משימתו בחיים, הוא צריך מדרגות גבוהות מאוד של יראת רוממות, כדי ליישב את ההפכים האלה בתוך נפשו פנימה. מי שבאמת נגזר עליו להיות גאוותן ענב, כן? זה התפקיד שלו, הוא צריך להיות במדרגה גבוהה מאוד של קרבת אלוקים כדי ליישב את ההפכים האלה בתוכו. כי בדרך כלל רוב בני אדם יעדיפו להיות או ענבים לגמרי או גאוותנים לגמרי. אבל להיות גאוותן ענב זה ממש בבחינה של לשבור את החבית ולא לשפוך את היין שלה. תשבור את החבית ואל תשפוך את היין. כן? זה קשה. זה עבודה מאוד מורכבת, כן? וזה מה שהצליח לעשות דוד המלך. כן? הדינו העצני, מה שאמרנו. שהוא היה שיא הגאוותנות ושיא הענווה. תולעת. תולעת אני ולא איש, כך אמר לעצמו. בעל ענווה עצום.
זה לא
המטרה של כולנו? לא. לא כל אחד מחויב בזה. יש אנשים שאצלם הנפש היא הרבה פחות מורכבת. הנפש להם בנויה יותר להצטיין בפן מסוים. כן? באישיות ענב ולא גאוותן. כן? הוא אדם שבדרך כלל התרחק מהנהגה. הוא התרחק מהשפעה על אנשים, כזה נתפס אצלו כגאווה. הוא לא רוצה להתעמת בכלל עם שום אופי של גאווה, עם שום אופי התנהגותי גאווני, גאוותני, שום אופן. הוא תמיד יעדיף לשים את עצמו בצד, להיות הענב, המבטר, הסובלני, כן? לא להיאבק, כן? לא על מקום ולא על זמן ולא על מנהיגות ולא על שדעתו תתקבל. זה לא מתאים לכל אחד.
אבל הוא ענב באמת.
מה?
אבל הוא ענב באמת, הוא לא
עושה
כמו שאמרנו,
כן, בדיוק, כן, זה התפקיד שלו, יש לו לא בא לדבר על זה, אפשר לראות בזה חסרונות בענבה כזו. אדם כזה הוא אדם שגם במקום שאין אנשים הוא לא יהיה איש, גם במקום שאין אנשים הוא לא יהיה איש, כי הוא חליל לחליל לא יעשה מעשה שיש בו מעין הסתררות על אנשים, אתה מבין? אין אנשים, אין מקום שאין אנשים, בוא אתה תהיה מנהיג עכשיו, תפוק על השולחן ותגיד, חבר'ה, הוא לא יעשה את זה, כי מבחינתו זה עיבוד לדעת. והוא לא צריך גם לעשות את זה. לא צריך. זה יחשב אצלו ממש כאבון. הוא סוטה בזה מתפקידו. כן? בבחינת שוער ששירר חייב מיטה. נורא מתחשק לשוער, לשורר. תפקיד שלו זה להגיף שערים, אבל הוא רוצה גם לנגן בחליל קצת. עכשיו לוי, החבר שלו חולה, הוא חושב לנגן לך בחליל במקומו. חייב מיטה. אסור לו. אלא אם כן הוא סוגל לאחרי את ההפכים האלה, מה שדיברנו על החשמונאים. כן, שלמרות שהם אחזו במידת המלכות, כן, למרות שזה לא עניינם לצאת למלחמה, זה עניינו של שבט יהודה, למרות זאת שהם יצאו להילחם, כן, נגד היוונים, הם לא נהנשו על זה. אותו הדור של החשמונים לא נהנש, למה? כי הם יכולים לשלב, כן, כהונה ומלכות ביחד. מצד מדרגתה הם מסוגלים לעלות לשורש, כן, ההפכים, ולחבר כהונה ומלכות ביחד. אלו שבאו אחרים בדורות הבאים כבר לא היו ראויים למדרגה הזו. הם היו צריכים לשוב אל הקודש ולא להתעסק מלחמות. כיוון שהם המשיכו ואחזו במעשה אבותיהם, למרות שלא התאים להם, לכן הם נהנשו עונש חמור מאוד. ולא כל אחד מותם לעניין הזה של ייחוד ההפכים. יש נפשות פשוטות ויש נפשות מוקדות. מה? זה עניין של תפקיד, זה לא קשור. זה קשור למה שהרב אומר באורות הקודש, על הנפשות הקבועות והנפשות המתנודדות. הנפשות הקבועות הן נפשות שמלכות על ליין אחד, כן? ליין אחד, שאר הכוחות בנפש הם מנוונים יחסית, ושימושים שלהם מאוד דלים, כלומר מידת הגבורה והגאווה תבוא אצלו ביחד, ביחס לעגבנייה במטבח, כן? יחתוך אותה בנחישות, כן? זה יבוא ביחס לתמיד דברים מאוד, מאוד מצומצמים, כן? יש לו את מידת הגאווה, אבל זה יהיה ביחס לתרנגולי שיש לו במשק, הוא ירוץ אחריה כדי לתפוס לה שעוד תברח לו, שם הוא יהיה גאוותן, כן? אבל לא הרבה מעבר לזה, זה לא... המידה הזאת הופיעה בהזדמנויות מאוד מאוד נדירות. מאוד נדירות ושוליות. יש לנו איזה נפשות פשוטות. כן? מאוד קו אחד. בלי הפרעה, בלי שטן, בלי פגר על דרכם. כן? הם לא פתאום פוגשים את מידת הגאווה שטק, מנקרת את הענבה. טק, מנקרת אותה, מרגיזה אותה. הם לא פוגשים את זה. זה לא שייך. לא צריך להשיג אותם בזה. יפה של תשונות. כן.
אם זו לא היכולת להנהל בכל פעם בהתאם למצב בדיוק?
כן, גם זה. אבל אדם הזה ימנע בדרך כלל מלהתמודד עם מצבים שדורשים ממנו להשתמש מידת הגבר. כן? גם הקדוש ברוך הוא לא יפגיש אותו עם מצבים כאלו, גבר. הוא לא יפגיש אותו עם מצבים כאלו, דרך כלל. ועד רבה, אם הוא יבוא לניסיון כזה, מבחינתו לעמוד בניסיון זה להסתלק. להסתלק הצידה. לא להתגבט. לא לקחת חס ושלום דבר שלא שייך לו. לא להשתמש מידה שלא שייך לו. זה יהיה הניסיון שלו. בעוד שלגבי מישהו אחר, עד רבה. הניסיון שלו זה יהיה דווקא כן להתגבט. ולהתגאות בקדושה. ויגבה ליבו בדרכי השם. יש גבות לב, אבל בדרכי השם. בזאת יתעלל המתעלל. סקל וידוע אותי. כן. אז כל אחד צריך ככה לנסות קצת לרדת לעומק אישיותו, ולזהות קווי אופי שיאפשרו לו באמת לדעת אם הוא שייך לנפשות המורכבות, כן? יותר לנפשות הפשוטות, כן. אפשר להרגיש את זה גם בתוך הנפש, את המלחמה הפנימית, מלחמת העולמות הפנימית שקיימת בתוך הנפש. אפשר להרגיש כמה כוחות מתפקדים אצלי בתוכי בעת ובעונה אחת. כמה הפכים, מה רמת ההפכים שתוססת בתוכי. אפשר לראות את זה. כן. אתה רוצה לדעת מקודם שול? אתה רוצה?
כן. משה רבנו, הוא היה עליו מכל אדם. ויחד עם זאת, רואים כמה מהלכים שלו שלכאורה סותרים עליו.
לא, הוא היה גאוותן גיבור. כן, ידוע שמשה רבנו היה גם מלך, הוא היה גם כהן, הוא היה הרבה דברים. גם מלך, גם כהן, גם רב, נתן את התורה. משה רבנו היה, הוא הגיע גבוה גבוה לנקודה הזאת שדיברנו עליה, הנקודה של ייחוד הפכים. כן, היו בו באישיות כמה וכמה צדדים שונים. אור החיים מביא את זה, שאחד מחכמי אומות העולם בדורו של משה רבנו ראה את פרצופו. והוא אמר, טוב, לא יודע, אור חיים מביא את זה, מה אני יכול לעשות, אבל אם כי הרב אבינר, כשהוא התייחס באמת לשאלה הזו, האם זה נכון מה שמביאים על משה רבנו, שאיזה חכם מחכמי אומות העולם פגש אותו, כן, ואמר עליו שהוא בטבעו, איפה אפשר להגיד את זה? אלא, זה ממש קשה להגיד את זה. שבטבעו הוא דווקא נוטה אל הרע וכן הלאה, אור חיים מביא את זה. זה מובא באיזה פסוק, אני כבר לא זוכר. אור חיים במפורש מביא את זה. כן, את אותו סיפור. זה כדי להראות שעדיין יכול לעבוד על עצמו. זאת אומרת, משה רבנו צריך לעבוד על צדדים מסוימים מתוך אישיותו, ממש שהוא צריך עם הרבה הרבה ליטוש ועבודה. כך מביא אור חיים הקדוש. אז גם משה רבנו היה צריך להתמודד עם צדדים שונים בתוך הנפש. שונים ומורכבים. כן. שרבין. כן? הענבה הזו שלו היא, כן, אמרנו שזה ענבה שבגבורה. כן? מה שנקרא גבורה שבחסד. כן? זה מידת הגבורה שהולכת עם הענבה. ביחד. כן, אני רוצה לשאול, כן, איזה?
יכול להיות שהבושה דווקא נובעת מגאווה? למרות שזה סותר אחד לשני, אבל שמעתי אולי באיזשהו מקום, בעצם אם אתה מתבייס, סימן שאתה חושב שאתה משהו בעצם, אז נובע מגאווה, יכול להיות.
כן, בפירוש, באופן פשוט. בושה יכולה לנבוא הרבה פעמים, עצם עובדה שאני לא מקבל חסרון שלי. זה קשור מאוד לסוגיה שלנו. ברגע שאני מבין שהחסרון שלי הוא בעצם פוטנציאל אדיר לגילוי מעלה, אז אני לא מתבייש בחסרונות. מתי אני מתבייש בחסרון? מתי אני מתבייש בחסרון?
אני חושב שהוא לא מתאים.
מה זה?
אני חושב שהוא לא מתאים.
כאשר...
אתה רואה שהוא רק מינוס.
מה? שהוא רק מינוס, בדיוק. ומי רוצה להיות מינוס? אני מתבייש בזה שאני מינוס. אבל אם המינוס יהפך לפלוס... אז אני מוכן לספר לך מה החסרון שלי, אין שום בעיה. אני גם לא חושש להגיד לעצמי את החסרון שלי. התקלקלה לך מכונית. הרי אתה מתאווה, אתה מוכן לשלם מאות שקלים כדי שימצאו לך את הקלקול. למה? כי אתה יודע שמציאת הקלקול זה תנאי לתיקון עצמו. אז אתה כל כך סס על זה שמוצאים בי. האדם לא מרגיש טוב, כואב לו הראש כבר של שבוע ימים. הוא לא יודע מה יש לו. אין דבר שהוא רוצה יותר מה שהרופא יגיד לו, תשמע, יש לך בעיה פה ופה. תודה דוקטור, תודה. עכשיו אפשר לתקן. עכשיו אפשר לעבוד על זה. עכשיו כוח החיים, כן, יוכל לחזור ולהתגלות על ידי שנעשה את התיקון, כן, הנדרש. משום מה, בעניינים הנפשיים, אדם לא תופס את הנקודה הזו. כן? לא תופס. מה תכלית החסרון? יותר עמוק, היינו אומרים אפילו, כן, שהתרבות העכשווית מחנכת אותנו שאנחנו צריכים להיות מושלמים מההתחלה. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה בי תהליך. תהליך זה אומר שעכשיו אני לא שלם. תהליך זה אומר שעכשיו אני חושף את צדדי החולשה שלי, עד שזה יתוקן. אני לא רוצה להראות לך את הבית שלי בשלדו. אני רוצה להראות לך את הבית שלי שהוא כבר שלם. תבוא לחנוכת הבית. אבל כל עוד הוא בנוי, הוא נבנה, בתהליך הבנייה, אני עוטף אותו בברזנט. אני לא רוצה שיראו. אין? לכן אני מתבייש. אני מתבייש כי אני חושב שהשלמות צריכה להופיע מיד בהתחלה. אני מעמיד פנים כאילו, זה לא ככה. העולם הזה נברא בעשרה מאמרות. הוא נברא בהדרגתיות. העולם הזה זה עולם התיקון. זה עולם התיקון. אפשר ללמד זכות ולומר, אפשר ללמד זכות ולומר שהמחשבה הזו שהכל צריך להיות מתוקן מלכתחילה, אפשר ללמד זכות. יש בסיס ושורש לזכות הזו, כן? שאדם חושב שהכל צריך להיות שלם מלכתחילה, זה נכון, זה נכון באמת. המבט הזה הוא נכון מצד הנשמה. כי מצד נשמתנו, מצד נשמתנו, באמת הכל כבר שלם. מצד נשמתנו, העתיד כבר פה. זה אגב מה שמוליד בנו את קוצר הרוח הרבה פעמים. שאנחנו רוצים להגיע לאיזו מטרה מסוימת, יש לנו קוצר רוח בדרך למטרה. למה? כי הנשמה כבר שם. אבל חוסר המפגש הנכון, והאיזון בין ההכרה הנשמתית, שמבחינתה העתיד כבר נמצא פה, לבין ההכרה החוכמתית של מצב המציאות עכשיו, חוסר האיזון בין שני ההכרות האלו, הוא יוצר קוצר רוח. הוא יוצר משיח בלא זמנו. הוא יוצר את חטא המעפילים. חטא המעפילים במדבר. מה שהיה עם בני אפרים, שעלו על ההר בניסיון להגיע לארץ ישראל בדרך הקצרה, למרות שכבר נגזר גזרת 40 שנה במדבר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא משלבים נכון בין שני ההכרות, ההכרה הנשמתית, שמבחינתה עתיד, עבר והווה זה היינו אח, לבין ההכרה הנמוכה התחתונה, שמציג לנו את העולם הזה עם כל חולשותיו, ואנחנו בתוכם, עם נפשנו, עם החולשות שלנו, שאין איזון בשני ההכרות האלו, חסרונות לא נתפסים בסובלנות. וממילא, שהם לא נתפסים בסובלנות, אני מאבד את היכולת לעבוד על חומר הגלם, שנקרא חסרון בצורה נכונה. אין לי כבר את הסבלנות לעבוד על האבן. כן? אתה מפסל באבן. אין לי כבר סבלנות, אני רוצה את המרכה וכבר יצא צורה. אין לי את המכות העדינות שהן בסופו של דבר מבליטות את הצורה באבן הקשה. חוסר איזון, כן? בין שני ההכרות, העליונה והתחתונה, כן? בהחלט אפשר לומר שזה קצת קשור למה שאתה העלית כאן. כן. מי רוצה לשאול?
אני בדיוק רציתי
גם כאן
לגבי...
שאלה שהוא שאלה.
הוא בעצם היה בעצם כמו...
מורכבות. מורכבות. כן. כן.
אני חושב שיש כאילו דרישה מאנשים מסוימים, לכל אחד יש לו דרישה, כאילו אתה תגיע עד כאן, הדרישה ממך להגיע עד פה, ואתה מספיק לך להגיע יותר עוד.
זה פשוט, מה זאת אומרת? כל אחד יש לו את ה... כל אחד יש לו את התפקיד, בוא נגיד את התפקיד המסוים שלו בתזמורת. לא כולם צריכים להיות סולנים מובילים. יש תפקידים שונים. יש אחד שתפקידו זה לתת מכה אחת על התוף, בתחילת היצירה, וסופה. זה הכל. וזה הוא מתכונן במשך כל השנה כולה. לתת את המכה הראשונה, בום! אחרי זה מתחילה התזמורת. כן? כמובן, התזמורת שפורצת אחרי מכת התוף, כן? היא נשמעת יפה יותר בגלל שהייתה מכת תוף לפני כן. היא מלא מכת התוף, גם התזמורת, כן? לא הייתה נשמעת יפה כל כך. והוא גם חותם את היצירה. הוא עושה שתי פעולות פשוטות, לכאורה, שגם אני ואתה יכולים לעשות אותן. מאוד מאוד פשוטות. וזה מסתכן כל תפקידו. הוא עומד שעה שלמה על הבמה, כן? הוא עושה שתי פעולות. שאגב, שני מכות התוף האלה מהדהדות באוזנינו למשך כל ההופעה כולה. כן, אנחנו לא שוכחים אותם. והוא גם יודע את זה, אגב. הוא יודע את זה שנותן את המכה בתוף. הוא יודע איזה משקל יש לתבלין, כן? לגרגר הזה של התבלין הזה שהוא שם בתוך התבשיל, הוא יודע את זה. זה כל תפקיד. לזה הוא אומן, לזה הוא הוכשר, לזה הוא מתאווה, אגב. לא קל למצוא אנשים כאלו. כמה אנשים מסתפקים, כמה אנשים מאוד עוסקים בעבודה הזו של מכת הגונג הראשונה והאחרונה. לא תמצא הרבה כאלו. כן? לא תמצא. זה אנשים מיוחדים, זה נפשות מיוחדות, שיש להם את הכשרה מיוחדת לפעולה היחידאית הזו. כן? והם מרגישים את טעם החיים באותה פעולה. אבל הוא לא נמשך לזה. הוא לא נמשך לזה. נפשו ממענת בדבר הזה. הוא לא נמשך לזה. אתה שיכול לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. אתה שיכול לעשות את זה. וזה יהיה חיקוי עלוב וזול. לא תהיה הסכמה נפשית לפעולה הזו. אתה מבין? זה שנותן את המכה בגונג, הוא מאושר ושמח, לא פחות מהסולן המרכזי. לא פחות. מרגיש טעם החיים, באותה מכה. לא פחות מזה שעושה את הפעולה הזו. יהיו מזוהים בפעולה שלו כמובן. יהיו מזוהים בפעולה שלו, אני באמת עושה את זה מכוח התאמה. לא רק בגלל שביקשו לזכור איזשהו, אני יודע, מישהו שיתן את המכה. אז הוא בדיוק עבר ברחוב, אז הוא אמר, טוב, אני מוכן לתת את המכה. הוא מוכן לזה, הוא ערוך לזה, הוא נברא לזה, ממש נברא לזה. אז יכול להיות מצב כזה, יש אנשים מסוימים, זה הפעולה שהם יעשו. יש אנשים שחיים שנה, יש אנשים שחיים שנתיים, שלוש, ארבע. סיים תפקיד שלו, עשה את הפעולה שצריך לעשות, לא יודע, ברגע שהכל נהיה בדברו, באמת. זה הוא בא לעולם הזה, תקן את התיקון הזה. אני יודע, יכול להיות דבר כזה. זה דוגמה קיצונית כמובן. ברוך השם, אנחנו זוכרים לרחמים עד היום, סימן שיש לנו תפקיד קצת יותר מורכב. קצת יותר מורכב. אבל זה... לא מקנים בחלקם של אחרים, כל החסיות שלו. כן? כן?
איך אנחנו באמת לא יודעים... יודעים לא להתבלבל בתפקיד שלנו, כאילו מה הדרישה שנדרשת מאיתנו? אם אנחנו נדרשים למורכבות כזאת של דוד המלך, או אם אנחנו בעצם... הדרישה מאיתנו היא פחות מזה, ואז אנחנו יכולים...
מה, אתה באמת לא יודע באופן כללי לשייך את זה?
מי שמגיע למכון מאיר
לא... מי שמגיע למכון מאיר, כן. כן. לא, אני אומר, אתה לא יודע, אתה לא מרגיש באופן כללי שאתה יכול לשייך את הנפש שלך לנפש מורכבת הפשוטה, באופן כללי כרגע. אפילו הגדרה הכללית הזאת, שאני מדבר על נפש מורכבת, פירוש הדבר, שבעת ובעונה אחת מתפקדים בתוכך כמה וכמה סוגי כוחות. כן? כמה סוגי כוחות. כן? אתה גם נוטה לנבה, וגם נוטה לגאווה, ואתה גם נוטה לרחמים, וגם לדין. בקיצור, כל מיני כוחות שונים והפוכים. אתה גם רגשן וגם שכלי. כן? אתה גם רגשן וגם שכלי. אתה מכיר את המצב הזה שאדם הוא גם רגשן וגם שכלי?
מכיר, בטח.
אתה יודע איזה מאבק זה?
זה כל העניין,
הייתי
בטוח שזה על זה של כולם.
מה פתאום? מה פתאום? מה קרה לך? יש אנשים שהם שכלתנים נטו. להוציא מהם רגש זה עבודת פרח. יש אנשים שהם רגשנים מאוד. בדרך כלל אנשים רגשנים לא היו פה. הם לא יגיעו למכון מאיר. הם הלכו לישיבות אחרות. כן? רגשנים נטו, אני אומר. הם בדרך כלל אנשים שמגיעים לכאן, זה אנשים שיש בהם איזה שילוב של רגש ושכל, כן? וריאציות שונות, כן, של רגש ושכל. שוב, ודאי שלא באותה מידה. וריאציות שונות של רגש ושכל. אז כבר אתה מוצא את האימות המופלא הזה, כן? בין שני הכוחות, שני כוחות מאוד מרכזיים. אגב, ברגע שיש אימות בין רגש ושכל, זה באופן אוטומטי אומר, כן, שיש אימות גם בין כוחות נוספים בתוך הנפש ששייכים לקטגוריה של הרגש, או של השכל, למשל, בין דמיון לבין מתינות. כן? ששייכות לקטגוריה של רגש וששכל. כן? שכל יש מתחתיו המון המון מידות שמוגדרות כמידות בעלות אופי שכלי, מתינות, סבלנות, תתתתתת. אז ברגע שיש לך נטייה לשכל, אתה גם תהיה בדרך כלל מתון וכו' וכו' וכו'. כן? אז אם אתה מזהה מאבק בין שני הכוחות האלו, תדע לך שאתה כבר שייך לסדרה שלמה של היפוכים בתוך הנפש. הם יכולים להופיע בעצמות שונות. אבל באופן כללי אני חושב שאנחנו יכולים לומר לעצמנו, אם אנחנו שייכים לבחינה של נפש מורכבת מעט, כן, או פשוטה. יש אנשים נורא פשוטים, אני מדבר איתם בשפה הזו אגב, וגם פה אני יודע, לאורך כל השנים כולם, יש אנשים שחסים לשיעור הזה, שומעים שתי מילים, פשוט נעלמים. זה לא בשבילהם בכלל, המורכבות הזו. אנחנו מציגים פה את הדברים בצורה שהיא מורכבת. כן? יש מורכבות בדברים שאנחנו אומרים, כן. יש אנשים שלא בנויים זה לגמרי, זה מבלבל אותם לחלוטין, זה משגע, זה מטריף אותם. הם יודעים לזהות את זה, אני מאוד שמח גם. אני גם לא רוצה שהשיעור הזה יהיה פופולרי. אין לי שום עניין בזה בכלל, זה לא עניין המוני, זה לא... מי ששייך לא שייך לו, מי שלא שייך לו, לא שייך לו. כן. אתה יכול לראות גם לפי שיעורים שאנשים נכנסים, נכנסים לשיעור מסוים, תדע לך איזה טיפוסים יושבים שם. אם הוא יושב שם יותר מחצי שנה, שלושה חודשים, זאת אומרת שהוא מתעכלם ומסתגל לשיעור, אתה יכול לדעת איזה טיפוס הוא. אתה יכול לדעת את אחד הצדדים הדומיננטי, שיכול להיות שהוא נמצא בשיעור ההוא וגם בשיעור הזה. כן? אתה לא יודע גם באיזה יחס. השיעור הוא הולך 4 פעמים בשבוע. השיעור הזה הולך פעם בשבועיים. אז אתה יכול להבין, פחות יותר להם שיח. כן? הולך לשיעור מסוים שמען שהוא מאוד שכלתן. מהלכים שלו מאוד שכלתנים. הוא צריך להבין דברים בצורה שכלתנית, עמוקה. הוא הולך לשיעור הזה, הוא מקבל איזה תבלין מסוים של שילוב של רגש ושכל. הוא הולך לשיעור אחר, שם בכלל הוא מקבל איזה רגש. או איזה רגש של יראת, יראת התאה. יש שיעורים שמבטאים את היראת התאה. כן? חשובה מאוד. מאוד מאוד חשובה, לא דווקא פה, לא דווקא פה. יש אנשים שכרוכים על ידי, אחרי דרשנים, כן, שעובדים הרבה על הרגש הנמוך של יראת שמיים. כרוכים אחריהם, הלכו איתו אחריהם לכל מקום. מקשיבים בצימון עצום, כן, צימון עצום. זה אנשים שבטבעה הם נוטים לרגש של יראת התאה. מזה הם נבנים, מזה הם פורחים, מזה הם חיים. אם זה תשבור אצלם את הדבר הזה, הם יפלו, מטה מטה. לא תהיה להם פרנסה לנפש בכלל. גם אנשים כאלו שמתמכרים לסגנונות של יראת התאה, הם צריכים את התיקון. אולי בהגזמה, בהפרזה, שהם הולכים לכיוון של יראת התורה. כן? זה התיקון שלהם. אבל חלילה לומר שצריך לגמול אותם מזה על ידי שניקח אותם להרמור שם. כן? אתה יכול להרוג אותם. פשוט להרוג אותם. אתה כאילו כמו מוציא דג מתוך המים. כל החמצן אתה לוקח. זה הסיפור המפורסם, סיפרנו לא פעם, אני חושב, בשנים האחרונות, על אותם שתי אחים. אתם זוכרים את הסיפור הזה? קראים את הסיפור הזה? על אותם שתי אחים מכפר חסידים. אחד מכפר חסידים למד בישיבת כפר חסידים, אחד מרכז הרב. קראים את הסיפור הזה. הרב טאון, אני אספר את זה. בסוגיה של עין הרע, בעין היה, להיזהר מעין הרע. אז הוא מספר על שני אחים, אחד מכפר חסידים, ישיבת כפר חסידים, שהיה עילוי, עילוי גדול מאוד. ואחיו למד מרכז הרב. גם הוא היה עילוי, מרכז הרב. תורת הרב קוק, זה תורת ארץ ישראל וכן הלאה. והוא מרכז הרב סבר שבעצם אחיו לא יודע מה מפסיד. פשוט לא יודע מה מפסיד. ואין מצווה גדולה מזה הוא, מאשר להביא אותו עכשיו במרכז הרב. הוא היה שמח, הוא היה מאוד שמח בישיבה שלו. הוא היה עילוי. היה עילוי. אבל הוא החליט להתלבש עליו. בסופו של דבר הוא הצליח להביא אותו למרכז הרב. יום בשבוע. הוא הביא אותו ביום חמישי, יום רביעי, יום אחד. הוא ישב, נכנס לשיעורים, שמע איזה שיעור של רב לבנון, של רב זה, של רב זה. לא דיבר אליו בכלל. הוא אומר לו, אחרי, יהיה לך אשר לך, יש לי קול, יש לי רב, לא צריך. הלך למקומו. אח לא אומר כזה, התחיל לחשוב, איך אני מביא אותו לשבת? הוא לא חווה את הצד הרגשי, את האווירה. זה קצת, בסדר. אבל בוא נראה. קיצור, בסופו של דבר הצליח להביא אותו לשבת. והוא כמובן תכנן לא רק שבת, זה התחיל ביום רביעי או משהו כזה. אז נכנס מחול לשבת, התחיל בחול, ונכנס לשבת, והוא הכין את כל התוכנית, אח ממרכז. הוא הכין את כל התוכנית, שלב אחר שלב, כמו מבצע צבאי לכל דבר ועניין. איפה, עם איזה שיעורים הוא ייכנס, עם מי לא חברותה, באיזה חבורה, איזה חברים הוא יפגיש אותו, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, איפה יהיה עונג שבת. בקיצור, פילי פלאים, תוכנית להפליא. למרבה הפלא, מוצאי שבת אומר לו, אח מכפר חסידים, אחי, שיחקת אותה בגדול. איזה יופי היה. אני נשאר כאן. עדיין עם החליפה ככה, עם החליפה של שיבת כבר חסידים, חליפה שחורה, כן, יושב ככה, ככה בבית המדרש, קצת נראה אוף מוזר אמנם, אבל שמח, מפלפל בגמרא, ממש העתיק את מקומו למרכז הרב, ומפתיר כשתקעת, ברוך השם. חלף יום, יומיים, שלושה. פתאום העילוי הזה, מכבר חסידים, נפלה רוחו. הוא לא התעורר בבוקר לתפילה. בא אחי, אחי, תפילה. בוא, אין לי כוח, אין לי כוח. מה קרה? לא כבר. הוא היה מתעורר בשעות. לא מת שהיה לפני התפילה, חסידים, שואלים שהיה לפני תפילתה. אין לו כוח לקום. טוב, מקרה קרה, בלתי טהור. עזב אותו בנחת. הגיע בסביבות 9 לבית המדרש, פתח את הגמרא, רואה שהוא ככה פותח את הגמרא ושם את היד על הראש, מסתכל על הכתוב, איפה מה קרה פה? אחי, הכל בסדר? ישן דעת תשע, אתה לא צריך להיות עייף. לא יודע, מרגיש לא, לא מרגיש טוב, מרגיש קצת, לא יודע, קצת בדיכאון. בקיצור, תוך יומיים שלושה, בן אדם יחס לדיכאון. יפסיק לקום בבקרים, יפסיק ללמוד, יפסיק להתפלל, שבר כלי. לא ידעו מה היה לו. אז הרב טאו מספר, כך הוא למד את הסוגיה הזו, כן? אני חושב שהוא היה באותה תקופה גם מרכז הרב, בוודאי שהוא היה באותה תקופה מרכז הרב, אני חושב שהוא גם הכיר את הסיפור הזה מקרוב. הוא מספר שהסיבה הייתה מכיוון שהאח ממרכז עקר אותו ממקום הגידול שלו. זה לא שייך לו. כל הדינמיקה של מרכז הרב, אין מבחינה חברתית, אין מבחינה לימודית, אין מבחינת הכיוון של יראת השמיים, זה לא שייך לו. פשוט הוציא אותו מן המים, הוא לא הצליח להסתגל. הוא לא הצליח בעצם לפתח איבר נשימה, האבולוציה הרוחנית שלו, כן? לא התרחשה כלל, כדי להיות מסוגל, כן? לצמוח במרכז הרב. בכלל לא. הוא נפל נפילה גדולה מאוד. עד שהצליחו לשקם אותו במשך, כן, לא יודע כמה זמן לקח, לקרו כמה חודשים טובים, עד שחזר לישיבה שלו לכפר חסידים, ולאט לאט התחיל. Okay, לעלות, לחזור למקומו הראשון. לא יודע אם הצליח או לא הצליח. בכל אופן זה מצב מאוד בעייתי. צריך מאוד להיזהר. זה נקרא הרחק מחברה. כבר דיברנו על זה גם. חברה זה חבר, שבסך הכל אתה אוהב אותו מאוד, מאוד מאוד אוהב אותו, בסך הכל רוצה ללמד לך דברים טובים, הוא רוצה להשפיע לך השפעות חיוביות, אבל זה רע לך. זה לא מתאים לך. יכול להרוס אותך. כן, אנחנו צריכים להיות קנאים לתוכנית הפנימית שלנו. מאוד קנאים. כן.
הרב,
כן.
להיות קנאים לתוכנית הפנימית שלנו, לפונקציה של, של נבראנו, להכשרה, לפעולה שאנחנו צריכים לעשות, ולבוא אליה ממקום של שליחות. שליחות, כמו שרשום בתפילה, שליחות זה של איש ציבור.
כן.
שליחות שאתה... זה הרעיון, לא?
כן, קודם כל שליחות, קודם כל, נקרא לזה מימוש עצמי, או שזה, כמובן שמי שיכול להתרומם להכרה ולהבנה שבזה הוא בעצם ממלא שליחות ביחס לרצון השם יתברך. שהוא בעצם מאפשר לרצון השם להופיע בגוון המיוחד שלו. זה הגוון המיוחד שלי, זה הצבע שלי. אין צבע שבטו של זה דומה לצבע שבטו של זה. כל אחד יש לו את האבן המיוחדת הקבועה בחושן של הכהן גדול. ודאי. אם אדם יסוגל להתרומם להכרה הזו, מה טוב, כן? צריך לשאוף להכרה הזו. שבעצם, דרך מרכז האישיות שלי, אני מגלה את רצון השם בצבע המיוחד, המיוחד, המיוחד לי. וזה אני מרבה טוב בעולם. די. זה המצב המעולה ביותר, בלי ספק. כן. אז בואו נחזור עכשיו לעניין שלנו, ננסה להתקדם קצת. אם כן, דיברנו על הכאב, ודיברנו על המסקנות, או על מה בעצם מלמד אותנו, מה מספר לנו, איזה סיפור מספר לנו הכאב והקושי. אם כן, הכאב והקושי מספר לנו את הסיפור, כן, או אומר לנו, כלי מסוים צריך הרחבה.
מה?
הרחבה. כלי מסוים צריך הרחבה. כלי מסוים בתוכנו צריך הרחבה. הרחבה איכותית, בשלות נפשית. כן? העיקרון המנחה הוא שכל מאורע ומאורע שמתרחש, בעצם אני אמור לאכול אותו. אני אמור להכיל אותו. אני לא אמור לסבול מקרן שמש שזורחת עליי. מי סובל מקרן שמש שזורחת עליו? מי סובל מקרן שמש זורחת עליו? יש אדם שסובל? מה? לא, באופן פשוט, אני אומר, קרן שמש. יש אדם שמציקה לו קרן השמש, נכון? אולי בגלל שיש לו, הוא חולה קצת, או בגלל שהוא אולי לבקן. כן? קרן שמש יכולה להזיק למי שאין לו את הכלים להכיל אותה. אבל קרן שמש היא דבר נפלא בדרך כלל. אדם נורמלי, אדם בריא, הגוף שלו, לא רק שאמור להתמודד עם קרן שמש, אמור אפילו לצמוח מזה, לשמוח מזה, להתחזק מזה. בעצם כל ניסיון שאנחנו נפגשים איתו הוא מעין קרן שמש. הוא דיבור, כן? שהשם מדבר איתנו. למה קשה לשמוע את הדיבור הזה? למה קשה לשמוע, כמו שהבאנו כמה פעמים דוגמאות, למה קשה לשמוע את הסברה שלך בגמרא? למה קשה לשמוע? למה אני לא מסוגל להנות מזה שאתה חולק עליי? למה קשה לי? כי אני לא מספיק רודפת מידת האמת. אם הייתי רוצה את האמת השלימה והגדולה, הייתי שמח לשמוע את מה שאתה אומר, כי אתה מוסיף נדבך לאמת. כל עוד אני אמרתי רק את דעתי, האמת הייתה מצומצמת. מצומצמת. מוגבלת. עכשיו שהוספת את דעתך, אני סס על אמרתך כמוצא של הרב. יש לי הזדמנות להרחיב את האמת. לצאת מהתחום הצר, המצומצם של סברתי, וליצור משהו שלם יותר. הפאזל אמור להיות שלם יותר. אפשר כבר לראות כאן, בחלקים המצטרפים לפאזל, אפשר לראות כבר שזה חלק מן השמיים, כמו בתמונה של הפאזל. הנה, 4-5 חלקים, זה השמיים. אומנם זה החלק השמאלי של השמיים, זה עדיין לא השמיים בכללותם, אבל ככל שנוסף עוד חלק וחלק, אני רואה כבר תמונה. אז למה קשה לי לקבל את סברתך? מכיוון שאני לא מספיק שואף אמת. אני רוצה לצמצם את הדברים, ולהראות כאילו כל האמת היא נמצאת. אצלי. אז כאב הוא בעצם מגלה על כלי מצומצם שדורש בעצם התרחבות. במילים אחרות, כשאנחנו נמצאים במצב של התנגשות וכאב, צריך להתעורר כוח שלישי. הכתוב השלישי שמכריע ביניהם. הכוח שלישי זה הכוח שיודע את מה שאמרתי כרגע. זה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כשאתה אומר סברה, ולי קשה לקבל את סברתך, איזה כוח שלישי בא לעזרתי? הכוח שנמצא בתוכי, שהוא באמת הכוח שיודע את האמת. נשמתי. אם אני לא מפריע לנשמתי להגיד את דברה, ואגב, היא אומרת את דברה. אתם יודעים איפה היא אומרת את דברה? שאתה אומר את הסברה, ולי קשה, יש שבריר שנייה, אולי קצת יותר מזה, שאני מרגיש שזה לא הוגן. זה לא הוגן לנצח אותך. אני מרגיש שזה לא הוגן לנצח אותך. אני מרגיש אי נוחות עם הניצוח. אני מרגיש שזה פעולה לא לגיטימית, שזה שימוש בכוח לא סביר. אני מרגיש שזה. משהו בתוכי יודע את זה. מי יודע את זה בתוכי? נשמתי. נשמתי יודעת שלנצח את הזולת זה לא הדרך. להנציח את הזולת זה הדרך. להנציח את צברתו. לתת לה ביטוי. להתחשב בה. במילים אחרות, להכריע. זה נקרא להכריע. יש לנצח ויש להכריע. להכריע זה לקחת שתי דעות. ועל ידי חיבור נכון וסינתזה נכונה, להוציא דעה שלישית. או דעה שמשוקללת משניהם. זה גישה בוגרת, זה גישה אחראית, זו גישה כללית. כל כאב שיש לנו, הוא בעצם מציר על כך שאנחנו עדיין מגששים בדרך למפגש ולחיבור הזה, ואנחנו עדיין לא הגענו לשם. לא הגענו לשם. אנחנו צריכים לקבל בשמחת הכאב, בשמחה עצומה, ולהגיד לעצמנו, יש לי עוד עבודה. יש לי עוד עבודה. אבל הכאב הזה, הוא ישלח אותי עמוק, עמוק לתוכי. עמוק לתוכי. כדי להביא את הכוח המרפא, באלף. שמש דקה, הוא מרפא בכנפיה. להביא את הכוח המרפא, זה כוח הסבלנות, כוח ההקשבה, כוח התקשורת. להיות בקשר עם הזולת. להקשיב לו באמת. אם אתה חולק עליו תכף ומיד, מה אתה דבר שאתה מחייר? לא מבין מה אתה, מה אתה? בצורה כזו לא תבין אותו לעולם. אתה מתרגש מדי. אתה נסער מדי. אתה מעורב רגישית מדי. אתה חווה את הפרטיות שלך מדי. וככל שהוא יסביר לך יותר ויותר, אתה עוד תכוון את האצבע למוח ותחשוב שהוא משוגע. כי אתה לא מקשיב בכלל. אתה טרוד בלפלוט, אתה לא מסוגל לקלוט. אין לך שום סיכוי. אתה חייב לקחת נשימה עמוק עמוק, וליצור מצב של ריק והשקטה. ממש לרוקן את עצמך. ורק אז לגשת למחלוקת. אז תוכל לזהות יפה את דעתו של חברך. פתאום תראה שיש לך אורך רוח להקשיב. פתאום יתחילו לצוץ כל מיני נקודות הגיון בדבריו. הדברים שאמרת בעצם לא כל כך שטותיים. אני מאזין ומקשיב לדברים, אתה יודע מה? לאחר עיון שני, אני מוצא אפילו כפי דבריך ברשי. אני מוצא כפי דבריך ברשבה. כיוונת לדעת הרשבה. רק עכשיו אתה מסוגל לזהות את זה, שבעצם חברך אמר דברים של טעם. רק שנרגעת, רק שניגשת, עם איזה כוח פנימי, עמוק יותר, מתוך שלווה פנימית. כן? לשם מביא אותנו הכאב. אמור להביא אותנו הכאב לשם. נאמר ליצחק אבינו, ותהי לו עבודה רבה, עבודה, כך זה כתוב, עבודה רבה. אומר רשי, מה זה עבודה רבה? ותהי לו עבודה רבה. אומר רשי, שהיו אומרים, הבריות היו אומרות, זה מפריע לי. היו אומרים הבריות, זבל פרדותיו של יצחק, ולא זהבו וכספו של אבימלך. חשבתם פעם על הביטוי המוזר הזה? אנשים היו מעדיפים לקחת את הזבל של יצחק, של הפרדות שלו, ולא את הכסף והזהב של אבימלך. מה זה? לדעתי, בדברי חז"ל אלו, כל העבודה שאנחנו מדברים עליה כאן, נרמזת. מה זה זבל פרדותיו של יצחק? ותהי לו עבודה רבה. דיברנו על העיבוד. דיברנו על מלאכת העיבוד. לקחת חומרי גלם, את הניסיונות של החיים, לאבד אותם עד כדי כך שאתה מוציא מהם את פוטנציאל הצמיחה האישית שלך. יצחק אבינו זה השיא, זה הפסגה של העיבוד. לכן גם נקרא שמו יצחק. צחוק עשה לי אלוקים, שבשעה שנולד יצחק כתוב שהעולם נתמלא בצחוק. למה הוא התמלא בצחוק, אתם יודעים? כל הלידה של יצחק היא הייתה לידה שבעצם ביררה שכל תכלית העקרות של שרה היא הייתה בשביל לגלות את כוח התפילה. זאת אומרת, האבן נגף הזו, הכאב הנורא שנגרם לשרה באמצעות, לא רק לשרה, גם לאברהם, בעצם עובד עד תום, הוליד את התפילה הרצויה עד ששרה ילדה, למרות שלא היה לה רחם. כן? ותצחק בקרבה לאמור, מה זה בקרבה? היא צחקה ואמרה, איך יכול להיות שאני, בלי רחם, יכולה ללד בכלל? זה נקרא בקרבה. כן? כאילו היא ביטה בקרבה באנטומיה הפנימית. אמרה, אין לה רחם. ידעו את זה שאין לה רחם. איך היא תלד בכלל? זאת אומרת, סיבת לידתו של יצחק, היא בצחוק. היא ביכולת לקחת מצב מורכב ומסובך כמו עקרות, ולהפוך אותו, ונהפוכו, מתוך העקרות הזו, בעצם להביא ללידה. שנולד יצחק, היה צחוק גדול בעולם. הרבה אנשים הצליחו לצחוק על מצבים מורכבים בחייהם. הרבה עקרות נפקדו כשנפקדה שרה. זה קשור לאותו עניין. זאת אומרת, יצחק הוא שייך למלאכת העבודה, לאיבוד מצבים מורכבים בעולם. עקדה, עולה תמימה. ומצידו עלה למזבח בשמחה ובטוב לבב. הוא היה מוכן למות. לא רק להיעקד, או לא רק להיקשר למזבח, גם להישרף לגבי המזבח, להישחט. מבחינתו זה כבר היה מנוי וגמור. הוא לקח מאורע כל כך מורכב, והפך אותו, איך אני אומר, למניה, שזוכים בה להון עצום, ויקח את המאכלת. למה נקרא את שמה מאכלת ולא סכין? שמאכילה לדורי דורות. בכוח הזכות של העקדה, עם ישראל זוכה לדורי דורות. בכוח של שמירה אלוקית וכן הלאה. ותהי לו עבודה רבה, עבודה רבה, שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק. למה היו רוצים כל כך את הזבל? רמז יש בדבר. יצחק ידע לקחת את הזבל של החיים, ולהפוך אותו לכוח מצמיח. הוא ידע להצניע אותו בעומק האדמה, ועל ידי זה לשלב אותו בתהליכים של גדילה, שעל ידי הזבל, כמובן אפשר להצמיח. כן? לקדם, לעודד, לעורר את הצמיחה. זה היה יצחק. אנשים ידעו את הדבר הזה. ידעו שבזבלו של יצחק יש סגולה נהדרת. הזבל הזה הוא זבל מצמיח. פה אפשר ללמוד את תורת העיבוד, ולא את כספו וזהבו של אבימלך. כי כספו וזהבו של אבימלך, הוא לא נקנה בעמל. זה לא מתוק שיצא מאז. זה לא יקר שיצא מזולל. כספו של אבימלך זה כספי גזלה, זה כספים שבאו בלא עמל, לא מתוך איבוד מצבים מורכבים, לא מתוך היפוכים. אנשים הבינו סוף סוף את ההבדל בין יצחק ואבימלך, בין עמל ועבודה, בין העיבוד לבין העיבוד באלף. הבינו את ההבדל. שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, לא כספו, זה אבו של אבימלך. יסוד העמל התברר בדורו של יצחק. כל אדם שחי בדורו ידע את הערך העצום של העמל, וכולם חשקו בזה. מדרגה מיוחדת במינה, התעוררות מיוחדת הייתה בעולם באותו הזמן. זה שייך לדברים שעליהם אנחנו מדברים כאן, עניין הכאב. טוב, נעצור כאן.